עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה, מהדורה המרכזית כאן בכל חי. אנחנו פותחים את השעה השנייה. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, ואנחנו בשעה הזו לא רק קורונה, אלא עוד כמה עניינים שמתרחשים. עוד מעט נהיה בחברון ונשמע על שבת חיי שרה ללא אנשים, אחרי 26 שנים של השתתפות של מאות אנשים. גם נהיה עם מאבקם של עורכי הדין ועוד כמה וכמה נושאים. עכשיו אנחנו רוצים לפנות ליקי דיין. שלום לך.
ערב טוב.
אתה מומחה לענייני ארצות הברית, לשעבר גם קונסול של ישראל בלוס אנג'לס. קודם כל, תן ככה פרשנות, אם אתה יכול, על מה שקורה נכון לעכשיו בארצות הברית. מצד אחד, מאבק משפטי של טראמפ, הרבה מאוד בז ברשתות, על כל איזה קלפי עם כמה זיופים שנמצאו שם. מצד שני, הרשתות כבר הכריזו על ביידן. מה ככה תחושת הלב שלך?
כן, זה מעבר לתחושות לב, זה ככל הנראה, זה נראה די ודאי שביידן הוא הנשיא הבא של ארצות הברית, והוא ייכנס לתפקיד ב-20 בינואר, אבל עד אז יש לטראמפ את הזכות לערער מבחינה משפטית, וזה בדיוק מה שהוא עושה. הוא מערער בלא מעט מקומות, ביקש ספירה מחודשת במדינה אחת ששם ההפרש הוא קטן, אבל יש יותר מדי מדינות ויותר מדי קולות כדי שהתמונה הזאת תתהפך ככל הנראה. אבל כרגע אנחנו רואים שטראמפ א' לא מכיר בניצחון של ביידן, וגם הרובה של המפלגה הרפובליקנית לא מצטרף אליו. אחת הסיבות, יש כמה וכמה סיבות, אבל אחת הסיבות היא שהרפובליקנים דווקא זכו להישגים יפים בקונגרס, גם בבית הנבחרים. חשבו שהם יפסידו מושבים, ולא רק שהם לא הפסידו, אלא גם הרוויחו מספר מושבים. וגם בסנאט הם לא איבדו את השליטה בסנאט, שמבחינתם זה מאוד חשוב, כי בבית הנבחרים הדמוקרטים שולטים. ויש שני מרוצים מיוחדים בג'ורג'יה, מדינה שבה ביידן ניצח ב-14,000 קולות, ותתקיים בספירה מחודשת, ושם יש ריצה של שני מושבים בסנאט, והיא למעשה תקבע מי ישלוט בסנאט.
כלומר, אלו שני המושבים של לשונות המוזניים, מה שנקרא.
בדיוק. והרפובליקנים, כדי לשמור על היתרון שלהם בסנאט, עדיין צריכים את טראמפ. כי בסופו של דבר, הספירה עדיין מתקיימת, אבל טראמפ זכה ביותר מ-72 מיליון קולות, שזה המספר הגבוה ביותר שזכה מישהו כמועמד לנשיאות, חוץ כמובן מביידן, שכבר זכה ביותר מ-77 מיליון קולות, והיתרון עומד כרגע על 5 מיליון קולות בין השניים. אנחנו יודעים שזה לא, זה לא מה שקובע, כי הקולות מספרים במדינות ולפי המדינות ולא לפי מספר האנשים, אבל גם זה מוריד מהלגיטימציה המסוימת של טראמפ. אבל אם אנחנו חוזרים רגע לג'ורג'יה, לאותה מדינה ששם הסנאט, עדיין הרפובליקנים צריכים את העוצמה הגדולה של טראמפ ואת אותה מיליונים שהוא הצליח להביא כדי לשמור לפחות על מושב אחד מתוך השניים בסנאט, כדי לשמור על היתרון שלהם בסנאט ולהמשיך לשלוט בסנאט, ולכן הם לא יוצאים רובם, למעט איזה 4 רפובליקנים, אבל הם לא יוצאים כנגד טראמפ, ועדיין הדיון הוא שהסוגיה הזאת צריכה להתברר משפטית. אבל אם אנחנו מדברים תכלס, ובסופו של דבר אנחנו צריכים לדבר תכלס, לא נראה משהו בקלפים
כרגע. לא נראה איזשהו אירוע דרמטי שיעשה כאן מהפך חוזר ויחזיר את טראמפ לקדנציה נוספת, אלא אם כן באמת יתגלה משהו שאנחנו עדיין לא יודעים, ובתי המשפט יגידו וואו, זה באמת קו אדום, בואו נעשה בחירות חוזרות ב3-4 מדינות לפחות.
זה לא יקרה, אבל נכון, אם יש משהו שאנחנו לא יכולים לדמיין אותו כרגע שיכול להיות שיהיה, אז בתיאוריה עדיין הדברים יכולים להתברר אחרת, אבל התאריך שקבוע בחוקה האמריקאית זה ה-20 בינואר, שם צריך להשביע את הנשיא החדש או את הנשיא הזוכה, וכרגע ביידן ב-20 בינואר, עד אז טראמפ משמש כנשיא, וצריך לזכור ש ארצות הברית היום עומדת מול המון המון אתגרים, יש יותר מ-200 אלף נדבקים חדשים כל יום, שזה מספרים עצומים, יותר מ10 מיליון אמריקאים סך הכל נדבקו בקורונה, יש את חבילת התמריצים לנפגעי הקורונה שעדיין לא מצליחה לעבור, זאת אומרת, גם טראמפ, כמו שהוא נקרא כברווז צולע, כנשיא שהפסיד את הנשיאות, עדיין יש לו 10 שבועות כנשיא, והוא יצטרך, אתה יודע, להתגבר על תהליך.
הרבה מתח על הצעדים שהוא יעשה רגע לפני שהוא יפנה את הכיסא.
בדיוק, גם אגב, גם מבחינתנו, אנחנו, גם האחראי על נושא איראן ביקר פה בשבוע שעבר, גם מזכיר המדינה, פומפאו, שר החוץ בעצם, עומד לבקר שבוע הבא כאן, זאת אומרת, יש גם נושאים שלנו יש אינטרס לקדם אותם, כמו הסכמי שלום עם מדינות ערביות אחרות, כמו לחצים, כמו סנקציות על איראן.
ולכן ראינו פה את כל חברי הממשלה, לא יוצאים בתרועות ולא, וככה בוררים את מלהם בקפידה, כשהם מקבלים את ביידן ונפרדים מטראמפ, הכל כזה ככה מתוח. תגיד לי, כי עוד שאלה מעניינת על הנוהל הזה, או מנהג, או אני לא יודע איך לקרוא לו, כי אצלנו בארץ שיטת הממשל, הבחירות שונה כל כך, ואנחנו יודעים שבסוף מוצא הבחירות, סופרים את הקולות, המפלגה הכי גדולה מקבלת אפשרות ומנדט להרכיב ממשלה, ואז ממתינים, והיינו בסגה הזו כל כך הרבה פעמים. בארצות הברית, מספר האלקטורים שקובע הוא 270, הבאת 270 פלוס, אתה נשיא. אבל מי שמכריז על הנשיאות, אלו כלי התקשורת. וכל כלי תקשורת, מצא את העיתוי שלו לפרסם את מה ואיך, מי קבע את זה? ממתי כלי תקשורת הוא חלק מהלך בחירות דמוקרטי?
זה נועל של בעצם מ-1848 ולמה זה? כי יש 50 מדינות בארצות הברית, וכל מדינה, כמו שאתה אומר נכון, יש לה את השיטות שלה, את החוקים שלה ואת הנועלים שלה, זה מדינה ענקית של 330 מיליון תושבים, ולכן מה שעושים, כלי התקשורת יש להם את הקשר עם כל מרכז ספירה בכל מדינה, והם למעשה הראשונים לאגד את כל תוצאות האמת, כן? זה לא, אנחנו לא מדברים פה על איזה שהם סקרי יציאה, אלא אנחנו מדברים על קולות אמת, והם הראשונים לאסוף בעצם מכל 50 המדינות, כי אין, כמו שאתה אומר נכון, אין מין ועדת בחירות מרכזית כמו אצלנו, שיודעת להגיד מיד, אוקיי, זה הקולות, זה המנדטים שהם מחולקים, וככה זה עובד, ואמצעי התקשורת, אגב, גם כל אמצעי התקשורת בסופו של דבר, הכריזו על ביידן, כולל פוקס ניוז
ובואו נאמר את האמת שבשנים האחרונות גם כלי התקשורת נהיו חלק מהפוליטיקה. בואו אנחנו לגמרי, רואים אומרת, גם את הרשתות החברתיות, פשוט מביאות עמדה.
לגמרי. משהו קצת ככה מוזר. אתה רואה אנשים, אבל אנחנו רואים את זה גם אצלנו, תראה, גם לתחנה שלכם, מאזינים בסופו של דבר אנשים שתומכים בפוליטיקה מסוימת, ואנחנו רואים את זה בכלי התקשורת, אפילו בארץ זה קצת פחות, כי באמת בארצות הברית, אם אתה ימין, אתה לא תשמע את ה-CNN, ואתה לא תקרא את ה-New York Times, אתה פשוט לא תראה את אמצעי התקשורת האלה.
כן, אבל כשאתה בונה פלטפורמה שנקרא טוויטר, שבה בדיוק החופש האמריקאי, חופש הביטוי הגדול של הדמוקרטיה הגדולה בעולם, הכי בא לידי ביטוי, ובסוף נשיא המעצמה הגדולה בעולם כותב כמה שורות וכמה פקידים בחברה פרטית, מחליטים שזה לא מתאים להם ומוחקים את מה שהוא כותב, זה כבר משהו אחר מאשר להיות מוטי פוליטיקה בתקשורת.
אז יש שאלה מעניינת בתקשורת, אגב, שאמצעי התקשורת בארצות הברית, כולל, אתה אומר בצדק, טוויטר ופייסבוק, החליטו לנקוט קו אקטיבי, וכל פעם שנשיא ארצות הברית, שזה באמת האיש החזק בעולם, אומר משהו שהוא אינו אמת, כמו למשל, אנחנו זוכים בבחירות, או יש הרבה זיופים, הם פשוט קוטעים את זה, או מצנזרים אותו. זה גישה חדשה לגמרי בתקשורת העולמית, בכלל, אמריקאית באופן ספציפי, ומעניין, בסופו של דבר מאוד מעניין, אם גם יעתיקו אותה לארץ, אם אנחנו גם את זה נחכה את האמריקאים.
יותר מעניין אם יעתיקו אותה לביידן.
אני מניח שתראה, זו שאלה טובה, אבל אני מניח שכן, כי בסופו של דבר יש כלי תקשורת שכן מזוהים לגמרי עם הימין. ואם הם כבר, אם התקדים הזה נוצר, לא יהיה להם שום בעיה לעצור ולהגיד, הנה ביידן משקר, או ביידן לא אומר אמת. זה לא אומר שכל אמצעי התקשורת יעשו את זה, אבל זה בוודאי אומר שאמצעי התקשורת בימין יעשו את הצנזורים האלה. ומעניין באמת, אם יהיה לזה שכפול גם לפוליטיקה הישראלית, כי זה משהו, עד עכשיו היינו רגילים להגיד, אוקיי, לתת למישהו לדבר, בטח אם זה ראש ממשלה או נשיא, להתבטא, ואז להגיד, הוא לא דייק בדבריו.
באמת הבחירות האלה בארצות הברית מובילות, פותחות, אני חושב, הרבה מאוד דיונים חדשים בכל מיני מגמות, גם לימודים אקדמיים וגם דיונים ופרשנויות, כי אנחנו בעידן קצת חדש אחרי הבחירות האחרונות הללו. יקי דיין, מומחה לענייני ארצות הברית ולשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה לך.
תמיד בשמחה.
תודה. ערב טוב, אנחנו עם הפרופסור נדב דודוביץ', שלום לך.
שלום, ערב טוב.
כמומחה לבריאות הציבור, אני מנסה להבין יחד איתך את המרוץ אחר חיסון לקורונה, ואת מה שמתפתח כאן. כי פייזר הודיע את מה שהודיע, הלחיצה את מודרנה, החברה המתחרה, שאומרת תוך חודש כבר נפרסם ממצאים. ראש הממשלה אומר שהחיסון הישראלי גם הוא באיזשהו תהליך מתקדם, אבל מצד שני נרכוש ממדינות זרות, אנחנו נמצאים איפשהו בתור, הוא אומר. מי נגד מי? כל דעלים כבר? מה זה? איך נראה השוק הזה?
קודם כל, באמת מאוד חבל שזה מתנהל ככה. כתבתי על זה מאמר דעה בדיוק אתמול בישראל היום. יש בעיה בשוק התרופות בכלל ובשוק החיסונים בפרט. המודל של תחרות לטעמי די פשט את הרגל, בטח בתחום של מגפות. עם כל החברות היו משתפות פעולה יחד עם ארגון הבריאות העולמי, כמו שקרה בעבר עם הפוליו ועם מחלות אחרות, היינו יכולים לעשות את זה בצורה הרבה יותר יעילה. גם מבחינת הניסויים שהיינו משווים את כל החיסונים אחד לשני אל מול פלסבו, וגם בהספקת החיסונים אל כל העולם. חברת רנד, שזו חברה שעושה ניתוחים כלכליים, הראתה שהעובדה שכל מדינה מנסה עכשיו לעשות מרוץ לחיסון, זה יכול לעלות בסופו של דבר לעולם מעל טריליון דולר. כי אם היינו עושים את זה במשותף, הם מייצרים את זה בצורה משותפת כדי שיהיה את זה לכל המדינות, היינו מונעים את ההתפרצות, כי אף אחד הוא לא אי בודד בסוף. עכשיו, לגבי המצב כיום, תראה, פייזר הודיע את מה שהוא הודיע, עדיין דברים בכל זאת רחוקים, כי יש חיסונים מסוגים אחרים שצריך לראות מה קורה איתם, לפעמים בהמשך מתגלות תופעות לוואי, טוב שלא כל הביצים בסל אחד.
לא, אבל אתה יודע, זה הפך להיות כמו שאיזושהי חברה מודיעה משהו לבורסה, ואז אנחנו רואים ככה מגמת מניות.
זה כל הסיפור. הדברים פה הרבה יותר מופנים לבורסה, מאוד מאוד לא שקופים, וזה בעיה, גם ארגון הבריאות העולמי דיבר על זה. בשנות ה-50, כשג'ון אסלט פיתח את החיסון לפוליו, הוא קרא עליו את כל המדענים, כולל מישראל, שילמדו. שאלו אותו, למה אתה לא רושם על זה פטנט? אז הוא שאל, האם אפשר לרשום פטנט על השמש? וזה היה בשנות ה-50, לא לפני 1,000 שנה. ובואו נראה מה קרה בעצם לשוק התרופות, כשהמחירים שם רק הולכים ומאמירים בגלל התחרות הזאת, ש-80% מהתקציבים של חברות התרופות זה לשיווק. אני חושב שזה מצב בעייתי שצריך לשנות אותו. לא נשנה את זה עכשיו בחודשים הקרובים כמובן, ואנחנו צריכים למקסם את זה כמה שיותר, ויש לנו כל מיני אפשרויות. החיסון שמיוצר על ידי המכון הביולוגי הוא שונה בכלל באופיו, הוא מבוסס על חיסון כמו לאבולה, שזה נגיף אחר שהכניסו בו חלקים של הנגיף. פה מדובר, החיסון של מודרנה ופייזר הוא דומה, הוא חיסון של RNA שאתה מכניס, והחלק אז זה בעצם גורם לגוף שלנו לייצר את החלבון שנמצא על מעטפת הנגיף. אני מאוד מקווה שהחיסון יגיע אלינו, אבל זה יגיע בשלבים, ואני לא רואה, בטח במהלך החורף הקרוב, אבל גם אפילו במהלך הקיץ, שנוכל להשלים את ההתחסנות, זה עוד ייקח הרבה זמן.
אוקיי, אז זה באמת בעניין התחרות, ובואו נדבר רגע מילה אחת כשאנחנו מדברים על חיסון, על המציאות שבה בסוף החיסון הזה יגיע, יהיה בקיץ, יהיה בחורף הבא, בסוף זה יגיע. אנחנו הולך כאן למערך של חיסון כלל האוכלוסייה, כלומר כל מדינת ישראל תעבור איזה סוג של חיסון, זה יהיה בחוק, זה יהיה חובה, זה יהיה תחת כפייה. איך זה בדיוק יעבוד? יבוא אדם ואמר, אני לא מאמין לכם, חסר קונספירציות היום, אני לא רוצה להתחסן. אז הרסנו את הכל בעצם.
אני לא מאמין בכפייה של חיסונים, כמו שאני לא מאמין בכפייה של בדיקות, אני מאמין בהסברה, אני מאמין בשכנוע. אנחנו ניסינו לקדם בזמנו עם חבר הכנסת יואל חסון חוק שמדבר על עידוד חיסונים עם תבריצים חיוביים, כלומר לא מהצד של הכפייה. יש הרבה דרכים לעשות את זה, צריך בשביל זה גם תקציבים לאנשים שעסקו בקידום בריאות והסברה, בהסברה שהיא מותאמת לאוכלוסיות השונות, וחסר היום כוח אדם במשרד הבריאות שיעשה את זה. דרך אגב, אני לא מאמין במדינת ישראל שתהיה בעיה של הענות. רוב האנשים בסך הכל בישראל כן מאמינים בחיסונים, הקבוצה שלא מאמינה היא קבוצה מאוד מאוד קטנה. יש אנשים שהם מססני חיסונים, ובשבילם נצטרך לעשות הסברה, ובשביל זה צריך עוד כמה שיותר שקופים.
אוקיי, הפרופסור נדב דודוביץ', מומחה לבריאות הציבור, תודה רבה לך.
תודה רבה, הרבה בריאות.
הרבה בריאות ובהצלחה. זכר שהיינו גם בארצות הברית וגם בכנסת וכל ענייני הקורונה. עכשיו קצת למה שקורה מאחורי הקלעים. מני גרשוורט, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
אז אנחנו על סף חוק האיים הירוקים שמתקדם מאוד יפה. אז אילת ומלונות ים המלח ייפתחו לציבור על פי החוק הזה, רק מי שעבר בדיקה ומגלים שהוא לא חולה, או מי שמציג בדיקה סרולוגית היה חולה והחלים. חבר הכנסת אשר אמר לנו כאן בשעה הקודמת שזה יוביל בסוף לתעודת מחלים שתשליך על הרבה מאוד דברים אחרים במשק. ואני שואל אותך, אוקיי, פתרנו את אילת, פתרנו את ים המלח, למה מודל כזה בעצם לא מדברים עליו הלאה, או משהו כרוחבי על כלל המדינה?
הבעיה האמיתית היא שזה שמשרד הבריאות, ובעיקר שר הבריאות הנוכחי, יולי אדלשטיין, מחזיק את המושכות מאוד 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 קצר, ובאמת לא משחרר. אנחנו רואים לכן כל מיני מצבים אבסורדיים. אני בטוח שכל אחד בישראל נתקל בזה שהוא רואה שתי חנויות. חנות אחת יש לה תור של 40-50 איש שנכנסים, וחנות אחרת שלא יכולה למכור, ורק מוכר דרך הטלפון ובחווה ומוציא החוצה. מה העניין של, מה ההבדל בין חנות אחת לשנייה בעניין בריאותי? וכן עוד ועוד ועוד שאלות. זו הבעיה האמיתית, ולכן אגב בספר לדברים הקודמים שאמר המוראיין הקודם, אין לי שום ספק שגם בחיסון, בסיפור הזה שיגיע לחיסון, אנחנו נחזה במה שאנחנו רואים עכשיו, א', חוסר אמון של חלק מהציבור החרדי במערכת, ב', החוסר אמון הזה יתורגם גם לחוסר רצון להתחסן, ואז שוב אנחנו נראה את הכותרות נגד המגזר. למה? כי יש פה התנהלות שהיא התנהלות כוחנית, כמו שאנחנו רואים את בכותרות שאנחנו רואים על הכנסות רוצים לעלות ולהגביר על הציבור וכדומה. כל ההתנהלות הזו בכוח לא יצליחו להגיע לשום הישג ולשום דבר. עכשיו לגבי אילת ולגבי לגבי טבריה, הנה ראינו מה קרה בתחילת השבוע כשניסו להכניס לנושא הזה סעיפים נוספים, מה עשה שר הבריאות? משך את זה. עכשיו צריך לומר את האמת שגם היום אחרי שהדבר הזה כבר הושג, בתוך הניסוח הזה בנוגע לתעודת מחלימים שאכן אם אכן היא תצא ולפועל ותהפוך להיות פעילה, גם את זה זה נמצא מסויג, שים לב בניסוח, שרק באישור שר הבריאות, כלומר זה אפילו לא קבינט הקורונה.
כלומר עדיין השר מחזיק את רוב המפתחות בידיים שלו ולא משחרר, ולכן גם אי אפשר להעריך מה יקרה, כי אתה לא יודע בעצם מה ההיגיון, מה האסטרטגיה, מה המדיניות. אז קשה לדעת לאן הסיפור הזה מוביל. אוקיי, טוב, אבל אילת, ים המלח משתחררים לאט לאט. מניגר שוורץ,
גם להם, גם להם עוד ייקח, גם להם עוד ייקח זמן. מתברר שאין מספיק בדיקות ואין מספיק הערכות בשביל לעשות את הבדיקות. גם לזה עוד ייקח זמן עד שזה יקרה בפועל. אבל העיקר, מה שהרווחנו זה השבוע שהכלי התקשורת הרוויחו עוד כמה כותרות שבהם אפשר להאשים שוב את החרדים בקורונה, למרות שהחרדים הם הכי ירוקים עכשיו, אבל אם אפשר וצריך ולשרת את ליברמן ואת לפיד, אז יש מי שרוקד משמחה לעשות את זה.
אוקיי, תודה מני, ערב טוב. עכשיו אנחנו עם אלי ציפורי, שלום אלי.
ערב טוב, ערב טוב.
מנהל ציפורי בכפר, חפץ חיים, טבריה, נכון?
אמת.
מפרנס כמה משפחות?
מה?
כמה משפחות אתה מפרנס כשאתה בלי קורונה ועובדים כרגיל?
120 משפחות בשגרה, 180 ב-I-Season, באוגוסט, בחגים. 120 משפחות כרגע בחלט, כולל אני.
ואין לך איזה מלון באילת?
לא, אין לי מלון באילת, ואני גם לא כל כך רואה את הציבור החרדי נוער לאילת. יש, אולי שמעתי היום את ידיד היקר יעקב אשר, שאומר שיש כמה משפחות באילת שמצביעים ג' אבל אני לא יודעת כמה הציבור החרדי נוער לאילת, ואני מפרגן באמת מכל הלב לאי התיירות שעשו באילת ובים המלח, ושפו גדול חבר הכנסת יעקב אשר שהוביל את המהלך. אבל חפץ חיים הוא התיירות קטן, אבל הוא התיירות בדיוק כמו חפץ חיים וים המלח. יש כניסה אחת לחפץ חיים, כל מי שרצה להיכנס לציפורי בכפר בחפץ חיים, יביא אישור שעשה בדיקת קורונה 72 שעות, לא יודע בדיוק מה הנועלים שיש באילת וים המלח, למה לא לאפשר למלונות כדוגמת חפץ חיים, שיש כנראה בעוד קיבוצים בארץ, מלונות שסגורים הרמטית, למה לא לאפשר להם בדיוק את אותו אי התיירות כמו באילת ובים המלח? מה ההבדל? מה אנחנו שונים מאילת וים המלח? גם אנחנו משווים לפרנסה, גם אנחנו העובדים שלנו רוצים לחזור לראות איזה אופק כלכלי כלשהו, ועל אחת כמה וכמה הציבור החרדי גם רוצה סוף כל סוף לצאת לנופש קצת בצורה מכובדת באחד מבתי מלון של ציפורי. אז למה לא לאפשר את חפץ חיים? באמת אני לא מבין.
בוא נתרגם את זה אחרת. למה בתי המלון יכלו לשמש לחולי קורונה, ופתאום שם הם היו יכולים להיות סגורים, ולדעת מי נכנס, ומי יוצא, ומי נמצא, ומה מצבו ומה שלמה, ואי אפשר את אותם בתי מלון עצמם לשרת היום את הציבור הבריא.
מסכים איתך. מסכים איתך במילה, אבל אם יגידו שזה קשה ושם יש פיקוד העורף ששם גדרות והכל ואי אפשר לעשות את זה על כל מלון, יכול להיות שזה התשובה שיתנו
לך. אין בעיה, אז מלון שלא יעמוד בכללים לא יעמוד, אבל מי שכן,
אין בעיה, אין בעיה. רבותיי, המלונות בארץ אין להם אופק. להבדיל משאר המגזרים במשק, שברוך השם נפתחים ונפתחים ונפתחים, אף אחד לא נותן אפילו אופק למלונאות בארץ. עכשיו, הציבור צריך גם את הבתי מלון, כי הקורונה, הבדידות שהיא גורמת לאנשים, יותר קשה מאשר המחלה עצמה. ובוא ניתן לאנשים אפשרות קצת להתברר. יש מלונות שבשנייה אתה יכול לפתוח אותם, מה בא לפתוח את חפץ חיים? יש גדרות מסביב, כל מי שיכנס, מצידי אני אשלם לשוטר בשכר, לא יודע מה, פקח בשכר, יעמוד בכניסה לציפורי בכפר בחפץ חיים, כל מי שרוצה להיכנס, שיביא תעודת שעשית בדיקת קורונה ב-72 שעות האחרונות, בדיוק אותם הכללי התו הסגול שהמדינה תבחר לעשות.
בתקווה שוועד מושב חפץ חיים ייתנו לך לעשות דבר כזה.
אוי, תמשיך לדרוך לי על היבלות, כן.
לא דורך, אני רק מזכיר את המאבקים והמלחמות שניהלת.
כן?
כן, בסדר.
בשלון מוחלט.
כן, בסדר, אבל מצד שני, אתה יודע, אחרי חודשים, פרספקטיבה קצת לאחור, מושב עם באמת הרבה מאוד אנשים מבוגרים.
לא, אני לא בא בטענות, חלילה, התקדמנו הלאה, אני כבר לא שם.
עברנו את זה.
כאפתי את הכאב, כאפתי את הכאב של הציבור. לא את הכאב שלי. לא קפתי את הכיף של אלי סיפורי, קפתי את הכיף של הציבור.
כן, תגיד עוד שאלה, תתאר לנו רגע את מצבם הכלכלי של העובדים שלך. בסדר, חלט, 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 המילה הזו לא עושה קסם. כבר כמה חודשים, 8 חודשים שהם...
בוא נאמר, מ-15 למרץ עד היום עבדנו 2.5 שבועות.
כן. מה אתה שומע מהאנשים?
אלי, אני חבל שאני, אני לא רוצה להשמיע לך הקלטות, אבל אין עובד שלי שלא פנה אליי לעזרה קיומית. אני מדבר על אוכל לשבת. סך הכל, המשכורות שאנחנו משלמים הן משכורות ממוצעות נורמליות מכובדות, כן? אנחנו, אין לנו משכורות מינימום בעסק. אני מדבר על בני אדם נורמטיביים שהם, ולהזדקק לעזרה, זה היה הדבר האחרון שהם העלו בדעתם אי פעם, שהם התפללו תפילת ראש השנה תשפ"א. והם הגיעו למצב, למצוקה קיומית. אני לא מדבר כבר על טיולים ועל בילויים ועל טיסות לחול. אני מדבר על מצב קיומי של חלק גדול מאוד מהמשפחות שאנחנו מעסיקים. אנחנו מעסיקים רובם במשפחות חרדיות, ברוכות ילדים, ברוך השם. והגענו למצב של העובדים יש בעיה קיומית. ואני רואה את זה בשיחות הטלפון, ואני שומע את זה
כהסדר,
שחבר'ה פשוט מבקשים עזרה לשבת.
כן, ברמה כזו אתה אומר.
ברמה חד וחלק, וזה אנשים, עכשיו זה אנשים נורמטיביים, זה לא אנשים שידעו פעם מה זה לשכת הסעד או שירותי רווחה, ידבר איתך על אנשים שהתפרנסו בכבוד, אנשים שניהלו אצלי מחלקות שהיו טבחים, חבר'ה שבאמת נתנו מעצמם והכל, ומי חשב עליהם ועל רווחה? אבל תחשוב שמחודש מרץ לא נתנו מזכורות.
אוקיי, תגיד רק שאלה אחרונה, מפעילי מלונות שהם לא הבעלים של המלון, אני לא מדבר על הרשתות, על ישרוטל וכל מיני כאלה, אני מדבר על אחד כמו אלי ציפורי, שלא קנה מכספו עכשיו את המלון ציפורי בכפר בחפץ חיים, אבל הוא נמצא בשביל הסדר עם הבעלים של המקום. קח דוגמאות אחרות של פלוני אלמוני, שסוחר מלון מהבעלים ומפעיל אותו ומתפרנס. הוא ממשיך לשלם את הסחירות של מאות אלפי שקלים?
עיקרון ממשיכים לשלם, אתה משתדל להגיע לאיזשהו הסדר עם בעלי הנכס לגבי שכר דירה, אבל על פניו אתה משלם את השכר דירה, כמובן שאתה משתדל להגיע לאיזשהו, אבל שוב פעם, השכר דירה,
מי שלא הגיע להסדר נמצא בבעיה רצינית, ומי שהגיע להסדר גם נמצא בבעיה, אבל לא רצינית.
לא, לא, אבל יש פה בעיה אחרת. השכר דירה זה המרכיב יחסית הפחות בעייתי. אנחנו על מנת להקים מלון כמו ציפורי בכפר, או כמו ציפורי בכנרת, השקעתי אני מכספי עשרות מיליוני שקלים שלקחתי חלקם כהלוואות על מנת להקים את המלון.
במסגרת תוכנית כלכלית שבה היית אמור לקבל החזרים והם לא מגיעים.
אתה יודע כמה כסף עולה להקים מלון?
כן.
אני אמרתי לך על עשרות מיליונים. פה הבעיה. אנחנו בנינו שנוכל להחזיר, ברוך השם, מעבודת ההלוואות.
אלי, שיחה חשובה הייתה לנו כאן הערב, ואני מקווה שמקבלי החלטות קצת ישמעו והתחברו לרגש, לזעקה שיוצאת באמת מהלב שלך, ואתה מייצא כאן עוד כמה וכמה בתי מלון חרדים שחווים את אותה חוויה, ותודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה ושנעבור את התקופה הזו.
תודה, תודה, תודה.
אמן, תודה, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. ביום ראשון הקרוב בתשע בערב, הכינוס הגדול בעולם מגיע לכל חי. אפרים קמיסר, צבי טסלר והעיתונאי מנחם כהן במשדר מיוחד לרגל כינוס השלוחים העולמי. רעיונות עם שלוחים מרחבי הגלובוס, כתבות, משפיעים ורב שיח מרתק על המיזם היחיד מסוגו בעולם, שלא מוותר על אף יהודי. כינוס השלוחים העולמי, יום ראשון הקרוב בתשע בערב. רק כאן בכל חי ובשידור וידאו באתר כל חי. עכשיו יותר מתמיד, הבריאות בנפשנו. טוב שמכבי לצדכם, עם מגוון שירותים לחורף בריא. מתחמים ייעודיים לבדיקות קורונה וחיסוני שפעת, שירות מרחוק במגוון תחומים ועוד. בזמן אמת, מכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל.
יש קופת חולים ויש מכבי, יש קופת חולים ויש מכבי.
קייטרינג החצר בחשרות הרב רובין, אירועים במחירים מוזלים, אירוע ערב החל מ-39 שקלים למנה, ארוחות למוסדות וארגונים במחירים אטרקטיביים במיוחד. רבי עקיבא 50 בני ברק, לפרטים 03-69-59-329 או 052-579-931.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
ביבשי כביסה, במבצעי בלק פריידיי, במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
הרגע הזה, שאת עומדת ומסתכלת עליהם ישנים, כל כך רגועים, ואת מחייכת לעצמך.
כי את יודעת, כשהחיתול שלהם יובש, הם ישנים טוב יותר. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם. את פי שניים יובש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
ברור שדירת נופש.
מגורים? אין כמו הכנרת.
רק השקעה.
צימר ענק. אתם תחליטו מה לעשות עם הזכייה בדופלקס. חייגו עכשיו להגרלה של עלי שיח. כוכבית 4574. כוכבית 4574.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
לנופש בבית מלון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עוללים, הקרן החדשה של מרן רבי חיים קנייבסקי בקופת העיר, נותנת רשת ביטחון תזונתי לילדים רעבים. תורמים ולוקחים חלק במצווה וזוכים בעזרת השם לברכה לפרנסה ברווח. חייגו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-47-47.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי ממרן.
טוב, לא הספקנו לדבר עם אנשי חברון, אולי מחר, ככה עוד לפני שבת, על שבת חיי שרה שתהיה ריקה מהמוני האנשים שנמצאים בה בכל שבת כזו בשנה. כי המהדורה שלנו מגיעה לסיומה, אז נודה לצוות שלנו, לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לטכנאי אורי כהן. אתם מוזמנים להישאר ולהאזין, ושוב, הסקר של כל חי בנושאי וענייני קורונה, או באתר כל חי, או בוואטסאפ שמספרו 055-333-9393, הולכים את המילה סקר ומשתתפים ומביעים את עמדתכם ודעתכם, בהרבה מאוד סוגיות ועניינים שקשורים לקורונה, ניהול המשבר הזה, ההתנהלות של הממשלה ושאר הנציגים. זה בעניין הזה. סיימנו אל הערב, תודה לכולם, בשורות טובות, להתראות.
מנויי הפיס, יש לנו הטבה מחשמלת בשבילכם בהתרקלין חשמל. 15% הנחה, כולל כפל מבצעי נובמבר על כל המוצרים, וגם בהזמנות באתר.
איך מממשים?
במימוש, ייכנסו לאתר ההטבות של מינוי פיס. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות, כוכבית 3990, בנקודות המחירה או באתר. מינוי פיס, לרכישות עד 3,000 שקלים בנובמבר, כפוף לתקנון. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. מקימי.co.il
מקימי, סייה אופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
כשמכל עבר בעיות, לא הפסקנו לקוות, והבטחנו להודות. להודות כשהזיווג מגיע, כשרפואה פתאום מפציעה. שנחת מחממת
רבנסה
מתברכת.
ריבבות מודיעים, זה קרוב, זה פשוט, זה מומלץ. שני, חמישי ושני, בציונו של הצדיק מזוויל, זכותו תגן עלינו. מתחברים למקור הישועות, ישיבת בית מרדכי זוויל. 1-800-35-35-60 1-800-35-35-60.
לא רואים עלייך כשאת רצה בין ילדים לעבודה. לא רואים עלייך כשאת יוצאת לקניות או פוגשת חברה. לא רואים עלייך כשאת עם מסכה, וגם כשאת בלעדיה. לא רואים כמה כאב את מסתירה. את בת מלך. את לא לבד. בת מלך מסייעת לנשים במצוקה ולילדיהן, בזכות טיפול מסור, מקצועי ואישי. התקשרי לקו הסיוע של בת מלך. 1-800-292-333.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
בונים, משפצים, המדריך המלא לשיפוץ הבית. המדריך שיעשה לכם סדר בבלגן ויחסור לכם הרבה כסף. במדריך תקבלו את כל המידע הדרוש לשיפוץ. חוזים ומפרטים, מחירונים, עסקים ובעלי מקצוע מומלצים ועוד המון תוכן מקיף ומקצועי. בנוסף, תמצאו קופוני הטבה בלעדיים ומשתלמים במיוחד. כעת במחיר גמח, 25 שקלים בלבד. להשיג בחנויות יפה נוף ובטלפון 073-750-755. המדריך המלא לשיפוץ הבית, לשפץ חכם ובזול.
כלכלה עם צבי טסלר בחסות מזרח התפחות, המומחים לבית שלכם.
אנחנו שובים מיומן הכלכלה בחסות מזרח התפחות, המומחים לבית שלכם. איתנו שניים, דרור פלדמן, מנהל זרוע משכנתאות במזרח התפחות.
שלום צבי.
ושלום מנדי בייזר, שווק המגזר החרדי בבנק מזרח התפחות.
שלום צבי.
טוב, נתחיל איתך. אנחנו בתקופה, איך לומר, מאתגרת ולא פשוטה. אנחנו שומעים חדשות לבקרים על נתוני האבטלה מאוד מאוד גבוהים, כמעט מיליון מובטלים, מאות אלפים נמצאים בחל"ת, יותר מ-600,000, ובסופו של דבר הם מגיעים, כל האנשים האלה גם צריכים לשלם משכנתה בסוף החודש, שלא לדבר על לקחת משכנתה. איך זה מסתדר?
אכן תקופה מאתגרת, דיברנו על זה גם שבוע שעבר. אנחנו מודעים לצורך לתת מענה גם ללקוחות נוטלי המשכנתאות וגם ללקוחות קיימים. אני אתן בקצרה. קודם כל לגבי לקוחות קיימים, אנחנו מודעים לכך שהתקופה הוא תקופה שצריך לגלות בה הרבה מאוד גמישות ולהקטין אי ודאות. והדרך שבה אנחנו עושים את זה, והיא מתחברת גם להוראות בנק ישראל בעת הזאת, היא גם לתת משקל להכנסה טרום החלט. יש לקוחות שנמצאים בחל"ת, בסופו של דבר משכנתה היא הלוואה לתקופה ארוכה, לא לתקופה קצרה, זו לא הלוואה שנוטלים אותה בכרטיס אשראי למספר חודשים, ולכן ההסתכלות צריכה להיות גם לטווח ארוך. בא בנק ישראל ואמר לבנקים, תשמעו, אנחנו בניגוד למצב בשגרה, שבו אנחנו בוחנים את יכולת ההחזר של הלקוחות על פי ההכנסה הנוכחית שלהם, אנחנו מאפשרים לכם לבחון את ההכנסה גם על פי ההכנסה טרום הקורונה. בהנחה שאתם הבנקים תפעילו שיקול דעת ותאריכו מה ההסתברות של לקוח יחזור לעבודתו. כך לדוגמה, לקוחות שנמצאים בענפים מאוד מאוד, שנפגעו מאוד מאוד קשה בעת הזאת ועדיין לא חזרו לשגרה, ההסתברות היא קצת יותר נמוכה. אבל בעוד שרוב הלקוחות נמצאים בענפים שהחזרה שלהם תהיה הדרגתית, וניתן להניח שבטווח הבינוני כבר הם יחזרו להכנסה כפי שהייתה טרום הקורונה או קרובה לכך. זה אחד. כמובן גם שאנחנו צריכים להסתכל על ההכנסה שלהם היום, כי לא ניתן להעמיד הלוואה כשההכנסה היא אפס.
כן.
ופה נכנס הכלים והדרכים למתן פתרונות בעת הזאת. לדוגמה הקלאסית ביותר היא המוצר משכנתה בכסף שלך שאנחנו משווקים, שבו בעצם מאפשרים ללקוח לבנות לוח תשלומים גמיש לחלוטין, שבו הוא מתאים את ההחזר החודשי.
במסגרת מחזור של המשכנתה?
גם במסגרת מחזור של המשכנתה, וגם במסגרת לקוח חדש שבא עכשיו ורוצה לרכוש דירה, והוא כיום נמצא קצת בתמונה שמשק הבית עדיין לא התייצב לחלוטין בהכנסה הפרמננטית שלו, והוא בא ואומר, אני רוצה עכשיו תקופה מסוימת, לא לשלם כלום, לאחר מכן לחזור בהדרגה לתשלום, ולקבוע נאמר סף של 2,000, ואחר כך 4,000, ואחר כך התשלום המלא, פי תקופות שהוא קובע.
אבל זה אומר משהו מאוד מעניין, זה אומר שאני כלקוח, אין לי מה לפחד לבוא לבנק ולהגיד לו, זה המצב, הבנק לא יחזיק אותי בגרון, נגיד לי, עכשיו אתה מובטל חודשיים, אז אני אתן לך ריבית של מובטלים, כי בסופו של דבר, כן, הבנק מסתכל על הטווח
הרחב. הבנק מסתכל על כסך ההתנהלות של הלקוח לאורך זמן. כמובן שאם שני בני הזוג כרגע לא מרוויחים דבר, אז לא ניתן גם רגולטורית להעמיד משכנתה. אבל אם מישהו נמצא בתקופה שבה יש הפחתת הכנסה, והוא מעוניין לקחת משכנתה, ועדיין הכנסה מופחתת מאפשרת לו, אמנם אולי טיפה יותר בדחה כעת, לשלם את המשכנתה, יש לו אפשרות לשלם או לבקש דחיית תשלומים. לתקופה עד שהוא יחזור לשלם את את המשכנתא בהחזר החודשי המלא. אז כן, יש פה גמישות. ולגבי לקוחות קיימים, פה הסיפור הוא אחר. פה ברור שלקוחות התבססו על הכנסה מסוימת, וככה בנו את ההחזר החודשי. בעת הזאת, וכבר מחודש מרץ, אנחנו התחלנו בתוכנית, והצענו ללקוחות שמעוניינים בכך, לדחות את התשלומים, תחילה לארבעה חודשים בבנק שלנו, ולאחר מכן תקופה גבוהה יותר, ארוכה יותר, שמגיעה גם עד סוף השנה. לקוחות רבים בחרו באפשרות הזאת. חלק גדול מהם חזרו כבר לשלם.
מיוזמתם?
מיוזמתם. בתום תקופת הגרייס הראשונה. עומדם בסגר השני שבו אנחנו הסתיים רק לאחרונה, ראינו גם פניות נוספות מצד לקוחות שלא ביקשו תחילה, אבל זה לא בהיקפים שראינו בחודשים מרץ ואפריל, אלא בהיקפים נמוכים יותר.
אוקיי, אני רוצה להמשיך אתכם, ברשותכם ומשניכם, במזרח התפחות שככה נוגע, ונגענו מזה גם בשבוע שעבר, בקשר שלו עם המגזר החרדי ובפנייה שלו למגזר החרדי. מה בעצם סודץ? כאילו, איך פונים למגזר החרדי אחרת?
אני חושב שבנדי ירחיב על זה יותר עוד מעט, אבל אני יכול להגיד דבר אחד. אנחנו עובדים עם המגזר החרדי כבר שנים רבות. אני נמצא במערכת כבר 27 שנה. מהיום הראשון שהגעתי לעבודתי בבנק, זה היה בירושלים. הייתי מהיום הראשון בקשר הדוק עם המגזר, שם בירושלים כמובן גם הדומיננטיות שלו היא גבוהה יותר. אנחנו מכירים את הצרכים של המגזר החרדי היטב, אנחנו מכירים את הייחודיות שלו מבחינת מבנה ההכנסות, העובדה שההכנסות הן לעתים נמוכות יותר מאשר נאמר הכנסה ממוצעת במשק, אבל מוסר התשלומים גבוה, ולכן גם אנחנו מרגישים נוח לפעול במגזר ולעשות את ההתאמות הנדרשות כך שהלקוחות יקבלו את ההלוואה שהם צריכים.
מנדי, תרחיב באמת על הקשר עם המגזר החרדי, על הצרכים של המגזר החרדי בהקשר של משכנתאות.
אז תראה, קודם כל, כמו שדרור ציין, וגם הזכרנו זה בשבוע שעבר, זה מדובר על תרבות ארגונית של עשרות שנים, שבו הבנק ראה בציבור החרדי שותף. אפשר להגיד אפילו שותף. זאת אומרת, זה לא איזשהו פלח אוכלוסייה שצריך לדעת לפנות אליה או איך לפנות אליה. אלא הבנק לאורך שנים ידע שזה ציבור גדול שקונה דירות וצריך לתת לו בעצם פתרון, וכמוביל שוק עוד מקדמת דנה, ראה צורך לייצר תמיד פתרונות. אז אם זה ידעת איך להסתכל על ההכנסות, כי לא כל הבנקים ידעו איך בכלל להסתכל על זה, אז ידעת למצוא פתרונות גם ברמת ההכנסות, ברמת הכוללים, לבוא ולהגדיר אותם בצורה מסודרת, שזה לא יהיה שבנקאי אחד יגיד כן ובנקאי אחד יגיד לא, אלא ברמה המערכתית שכל בנקאי, גם אם הבנקאי עכשיו הגיע לקוח שהוא חרדי, הגיע לבנקאית או לבנקאי שהוא בכלל לא חרדי, אז הוא לא ירגיש איזשהו עין שרה, הוא לא ירגיש איזשהו יקום פרצוף, אלא הבנקאי הזה יודע שיש הגדרות ונעלי עבודה מאוד מאוד ברורים ומסודרים, ככה שהלקוח הזה ירגיש, יגיע לסניף, גם אם הבנקאי הוא לא חרדי, הוא ירגיש הכי בבית בעולם.
ואפילו ברמה של השפה, של המינוחים, של ה...
לגמרי, חד משמעית. הם יודעים איך, גם כן ברמה התרבותית, וגם איך להסתכל על הכנסות נכון. מה זה הכנסה מכולל, מה זה, אם האישה היא מטפלת, ומה קורה אם ההכנסות הן מעסק זעיר, או עסק שלא נרשם, לעתים גם כן הבנקאי אולי ימליץ לו, תפתח איזשהו, תרשום את הדברים, כי ככה אפשר להכיר בהכנסה שכרגע אולי לא ניתן, אבל הגישה היא כזאת שיש פתרונות להכל. ברגע שדברים על השולחן ויש פתיחות, אז הבנקאי לא משנה איך הוא נראה, ומה הרקע שלו, הוא ידע שזה לקוח שצריך לקבל שירות, ויש פתרונות ללקוחות ולציבור.
ועד כמה אתם מצליחים לגייס שיתוף פעולה, את אותה פתיחות, את אותו, לשים את הדברים על השולחן?
השיתוף פעולה הוא מאוד גדול. ישנם סניפים שלנו בריכוזים חרדיים, בערים חרדיות, שאפילו אין בנקאי אחד חרדי. אבל זה אחד הסניפים, ניקח לדוגמה את סניף בית שמש, אין שם בנקאים, יש אומנם בנקאים דתיים, אבל יש שם, זה אחד הסניפים שהשיתוף פעולה שלו עם הציבור החרדי אולי מהטובים בבנק.
כן.
וזה מעיד, אני חושב, זה העדות הכי טובה, שזה לא משנה מה, איך אתה נראה, אלא כשאם יש גישה נכונה, ויש כבוד לציבור, למוסר התשלומים של הציבור, אז גם התהליך של המשכנתא, אנחנו יודעים להתאים את הפתרונות בצורה הטובה ביותר.
אני רוצה להרחיב איתך קצת על הפתרונות. איזה סוג של פתרונות? כי אני מסתכל רגע בעיניים שלי כלקוח. בסדר, זה לבוא, יש משכנתא, לוח שפיצר, תשלם, תקבל, שלום. באיזה עולם של פתרונות? מה אפשר להציע?
אני חושב שיש הרבה פתרונות. אני אדבר על שלושה ברשותך, כן. ואני אפתח עוד לפני שאני אדבר ספציפית, אני אגיד ואומר שההבדל בין בנק או בנקאים, שהם בנקאים באמת מומחים, ולא רק מצעירים שהם מומחים, לבין מי שעושה את זה טוב יותר, למי שעושה את זה פחות טוב, זה באמת לזהות מול מי אתה עומד, במובן הזה שמזהים נכון את הצרכים שלו, את היכולות שלו, ופותרים, ותופרים משכנתה לצרכים ולרצונות הללו. זה לא לחם שחור המשכנתה. זה לא רק ריבית קבועה, ריבית משתנה. זה הבנה של הצרכים ויכולת לתפור להם פתרון. ופה אני אגיד, אנחנו כבר תקופה ארוכה שברנו את הראש, איך אנחנו מייצרים פתרונות שמייצרים ללקוח גמישות וודאות. ואני אסביר. קודם כל הזכרתי כבר, אז אני לא ארחיב יותר מדי לגבי משכנתה בקצב שלך, והיכולת לייצר לוחות תשלומים גמישים ללקוחות בעת נטילת המשכנתה. גם בדרך של דחיית תשלומים רגילה, וגם בדרך של מספר תחנות במהלך חיי המשכנתה, שבה אתה משלם תשלומים שונים. לא מעט בתקופה הזאת, אנחנו ראינו לקוחות שנזקקו לאשראי שהוא לא לדיור, מה שנקרא הלוואות לכל מטרה. ופה יש לנו מוצר שאני גאה לומר שהוא יוצא דופן, כי הלוואות לכל מטרה אפשר לקבל בכל מיני דרכים, כל בנקים נותנים אותם, אבל לא כרטיס אשראי תפחות. והיופי במוצר הזה, זה שלקוח שיש לו משכנתה אצלנו, יכול לקבל כרטיס אשראי, שלצורך העניין מראש מסוכמת איזושהי מסגרת של משכנתה שנטענת בו. כלומר, נניח 120 אלף שח. והיופי של המוצר הזה, זה שלא צרכת, לא שילמת. מראש נקבע מה התקופה שאם תהיה צריכה, תיפרס המשכנתה, דוגמה 20 שנה בחר הלקוח, מה עם תנאי המשכנתה כמובן, ועכשיו מקבל הלקוח כרטיס, אני יכול להגיד לך שבמגזר החרדי, המוצר הזה נפוץ מעין כמוהו.
אני רוצה רגע להבין, אנחנו לא מדברים על חשבון עובר ושב.
לא.
אני מנהל אצלך רק את המשכנתה שלי, זה יכול להיות שהעובר ושב שלי הוא בבנק אחר, ואני אקח ממך את כרטיס אשראי הזה, שהוא כרטיס אשראי שנותן לי סוג של הלוואה לכל מטרה על המשכנתה שלי.
זה נכון, ההבדל הוא כמובן שצריך לפתוח, אני מתקן רק את בדבריך, צריך לפתוח חשבון לצורך קליטת התשלומים מהכרטיס אשראי הזה. הוא לא חייב להיות חשבון שבו מנהל הלקוח את עסקיו הרגילים. וברגע שהלקוח מקבל את הכרטיס, הוא מתחיל להשתמש בו, יכול להשתמש בו עבור רכישות, הוא יכול להשתמש בו עבור משיכת כספים מכספומט, וברגע שהוא עשה את זה, אז עובר הכסף למשכנתה ונפרס ל-20 שנה או כל התקופה שסוכמה מראש. המוצר הזה הוא מוצר מאוד ייחודי, כי כמו שאמרתי, הייחודיות שלו היא שלא צרכת, לא שילמת. למעשה אתה מקבל את הכרטיס הזה ללא עלות. ללא שום עלות בקבלת הכרטיס, ולא שום עלות עד שהשתמשת. ברגע שהשתמשת, הכסף עובר למשכנתה ונפרס. זה מוצר מאוד מאוד מצליח, במיוחד בתקופה הזאת, ובמיוחד במגזר החרדי, אני אומר את זה מתוך מי שבאשר...
בגלל הקושי בעצם לקחת הלוואות לתקופות קצרות בתנאים של חוסר ודאות.
נכון. והמוצר השלישי, שזה מוצר שיצאנו איתו בכל תרועה בחודש יולי, זה מה שאנחנו קוראים משכנתה פנסיונית.
אוקיי.
יש פה ציבור גדול מאוד של הדור השלישי, שמחזיק נכסים מצד אחד, ונוצר פרדוקס. אתה יודע מה הפרדוקס? שמצד אחד הוא מרגיש, הוא מחזיק נכס ששווה הרבה, ומצד שני הוא לעתים נזקק לחפש בנרות כספים לסיים את החודש, או לעזור לילדים, או לעזור לעצמו ברמת החיים שבה הוא חי. אם זה לצברים חיוביים, כדי כמו לסייע לילד בחתונה, ואם זה לא עלינו בדברים בריאותיים שהציבור הזה נתקל באמת לעת. ופה, מה היה להם אלטרנטיבה עד היום? ללכת ולבקש בן אדם בין 70, 75, אפילו 80, מה הוא יכול לעשות היום? יכול ללכת לבנק, אם היו מאשרים לו הלוואה, אם היו מאשרים לו, היו מאשרים לו תקופה מאוד קצרה, 5 שנים, 6 שנים. במשכנתה הפנסיונית, אנחנו מאפשרים ללקוחות לקבל מסגרת ואשראי בשני כיוונים, בשני ערוצים. ערוץ אחד, תשלום חד פעמי, בסכום נתון שבבקש הלקוח למטרות שציינתי ואחרות, ואפשרות גם לקבל קצבה חודשית, מה שבחלק מהמקומות מקנים משכנתה הפוכה, לקבל כל חודש השלמת הכנסה בגובה קבוע שנקבע על ידי הלקוח, תחת מגבלות של התוכנית הזאת, בדרך כלל שיעור המימון לא עולה על 45% משווי הנכס, ובפריסה ארוכה מאוד. ופה זה מוצר חדשני ומהפכני, ואולי מני יכול להרחיב.
אתה מתרשם מזה מהשטח.
אנחנו מסתכלים על הצרכים של האוכלוסייה החרדית הבוגרת, אז קודם כל בציבור החרדי אין את העניין של גיל של דיור מוגן ומעבר, כי יש התרבות היא מאוד חזקה של להמשיך להתגורר בקהילה. הקהילה היא מקור כוח. זה התפילות, זה השיעורים, זה הכבוד שיש לדור המבוגר. אבל דווקא הציבור הזה, כמו שדרור ציין, לעתים גר בדירות ששוות 2 מיליון, 3 מיליון שקל, אבל הם לא גורמת החודש. אם נניח הזוג כבר הגיע לגיל 70, 80, צריך להתאים את המקלחת לצרכים של מבוגרים.
אם הוא גם קנה איזה דירה שבאזור אז שהיה נחשב פשוט, היה צריך סכום זהום, והיום זה שווה...
בדיוק, או שנניח הוא צריך אישום מעלית, יכול להיות שזוג מבוגרים שגרים בקומה רביעית, אין מעלית כי הבניין הוא ישן, והם לא רוצים לעזור את השכנים. עכשיו מעלית זה יכול להיות סיפור של כמה עשרות או 100,000 שקל. המוצר הזה יכול להיות פתרון מושלם עבורם. או כדוגמה, אם זוג כזה רוצה לעבור מקומה בקומה רביעית, מדירה בקומה רביעית לדירה בקומה ראשונה, אז יכול להיות שיצטרך פה תוספת של איזה 300,000 שקל, 200,000 שקל. המוצר הזה של משכנתא הפוכה, זה בדיוק סוגר לו את הפינה. כי אם עד עכשיו הוא לא עשה את זה כי הוא חשב על ההחזרים החודשיים שהוא יצטרך לשלם, והוא לא יכל לשלם, פה זה מגיע לפתור את זה. דבר נוסף, סבא טוב אוהב גם לתת מתנות לילדים, לנכדים. לעתים, אותם אנשים גרים בבתים יקרים, לא גם את החודש, וגם את המתנות לבר מצווה של הנכד, של הנין, גם את זה אין לו, את הנחת הזה אין לו. אז גם המוצר של קצבה חודשית פותרת ונותנת מענה בעיקר גם לצורך הזה, ואני חושב שזה דבר שברגע שהוא ייכנס, אנשים קצת יחוו אותו, אני חושב שהוא ייצר והוא מעניק פתרון חזק מאוד לצורך של האוכלוסייה של הגיל השלישי.
בעיקר שומר על הכבוד שלהם.
לגמרי.
נותן להם גם מענה, אבל גם שומר על הכבוד שלהם.
זה לא פחות חשוב.
זה חשוב מאוד. ומי קהל היעד?
קהל היעד הוא מאוד נרחב. זאת אומרת, קודם כל אני אפתח ואומר שהאוכלוסייה שבה אנחנו מייעדים את המוצר זה לקוחות מגיל 60 וצפונה, כמו שנים, כמו שאומרים. כך שגם לקוחות צעירים יותר יכולים להסתייע במוצר הזה. והוא מיועד למטרות, גם למטרות שהן חד פעמיות. לדוגמה, ובמגזר החרדי זה ודאי נפוץ, לרצון לסייע לילד ברכישת דירה. באפשרות לתמוך בילדים או בנינים או בכל בני המשפחה, עוד בחיינו. וזה מצד אחד, וכמובן גם לסייע בתשלומים חד פעמיים, שהם תשלומים שבלתי צפויים, אם זה לא עלינו בתחום הבריאות, ואם זה דברים מסמכים. וגם קיימת אפשרות לקבל את המשכנתא הפנסיונית בדרך של תשלום חודשי, דרך של הוספת הכנסה, דבר שהוא מאוד מאוד חיוני ללקוחות, שחווים ירידה בהכנסה ומעוניינים בהשלמה שתאפשר להם לגמור את החודש בצורה המיטבית.
מנדי, לסיום איתך הייתי שמח לשמוע ממך על הכנסים שאתם עושים.
כן, אנחנו מקיימים כבר 3 שנים כל חודש, חודש בחודשו, בכל ריכוז חרדי אחר ברחבי הארץ, אם זה בירושלים, בני ברק כמובן, אשדוד, צפת, בכל ריכוז חרדי אנחנו מקיימים כנס הסברה. אנחנו רואים את אחד מהערכים של הבנק, זה מקצועיות, אנושיות ויחס אישי, לבוא ולהנגיש את כל, את כל, את כל תהליך לקיחת המשכנתא לציבור, וזה כנס שאנחנו עושים אותו שעה וחצי בערך, שאנחנו מדברים על הכל. מהשלב המקדמי של מה הסכומים שבהם אפשר...
מי קהל היעד של הכנס? מי מגיע?
הקהל היעד הוא זוגות צעירים, יכול להיות משפרי דיור, אנשים מבוגרים שרוצים לעזור לילדים, לילדים שכבר מגיעים לפרקם,
לקוחות של כל הבנקים.
לקוחות של כל הבנקים, בוודאי. בוודאי, המידע הוא מידע, כמובן שהוא מידע כללי, אבל עם התייחסות ספציפית, זאת אומרת, כל אחד יכול להגיע ברחל ביתך הקטנה, ולהוציא משם את הדברים שנוגעים אליו. זאת הבטחה שלנו, שמי שמגיע לכנס, יקבל את כל המידע שחשוב לו, כדי להתחיל תהליך של משכנתא. והכנסים האלה הם מתקיימים בראשון, הוא בחב ג' חשבן, והשני הוא בחד כסלב. כמובן בזום, עקב הקורונה אנחנו מדברים שהכנסים האלה בזום. לפני הקורונה זה היה בכל ריכוז חרדי עם מאות משתתפים, ואפשר להירשם לכנסים האלה, בלינק באתר של כל חי, באתר של מזרח התפחות, אפשר גם לרשום בגוגל, נפגשים במזרח התפחות, וההרצאה שלי, של בנדי בייזר, ומגיעים ונרשמים, ואני בטוח שיש שם 100% הצלחה ו100% סביעות
רצון. ונדגיש שההרצאה היא ללא עלות.
כמובן, ללא עלות.
אוקיי, תודה רבה. מנדי בייזר, משווק המגזר החרדי, מזרח לתפחות, דרור פלדמן, מנהל זרוע משכנתאות בבנק. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.